ברוכים הבאים שידורי קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי. השיעור ביום חמישי יינתן על ידי הרב בני זיימן, סדרה בנושא מחשבתו של המהר"ל בפירושו לתורה.
שלום. בשבוע שעבר בגלל שבועות לא היה שיעור, ואנחנו השבוע בפרשת בעלותך. בתחילת הפרשה מוזכרת שוב מצוות הטבת הנרות. בעלותך את הנרות אל מול פני המורה יאירו שבעת הנרות. ובמש בסוף העניין מוזכר שוב, וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, הדרכה, הדפיחה, מקשה היא כמראה אשר ראה השם את משה, כן עשה את המנורה. יש שוב הדגשה כיצד נעשה את המנורה. המהר"ל לא עוסק בשאלה הזאת מדוע העניין הזה מוזכר כאן, אבל הוא עוסק בנקודה אחרת שכן חשובה בכלל בעשיית המנורה. גם כאן וגם פרשת תרומה, רש"י מדגיש שהמנורה נעשתה מאליה. והשאלה היא באמת, מה פירוש שהמנורה נעשת מאליה? ויותר מזה, שואל המהר"ל, אם המנורה נעשתה מאליה, אז למה כמראה אשר הראה השם את משה? למה צריך להראות לו? אם ממילא הקדוש ברוך הוא עושה אותה, אז אין צורך להראות למשה כיצד נראית המנורה, והרי משה לא למד מזה שיראו לו כיצד לעשות אותה. אז זה אומר המהר"ל משהו מאוד מאוד עקרוני בתפיסת העולם שלו. הוא אומר כך, אי אפשר לומר שהייתה המנורה נעשית מאליה לגמרי. למה? משום שיש מצווה לעם ישראל לעשות את המנורה. כתוב שאדם, שעם ישראל חייב לעשות את כל תבנית המשכן, את כל תבנית כל כליו, וכתוב וכן תעשו. וגם כתוב במפורש ועשית מנורת זהב. אז זה מצווה, מצווה עלינו. המצווה עלינו לא יכול להיות שאנחנו ניפטר מהמצוות שלנו על ידי זה שהקדוש ברוך הוא יעשה אותה. כי אם נגיד כך, אז חסרה פה מצווה. הקדוש ברוך הוא ודאי יכול לעשות הכל, אבל מצוות אנחנו צריכים לעשות, לא הקדוש ברוך הוא. ולכן אומר המהר"ל שבעצם ודאי היה פה איזשהו שיתוף פעולה מצידו של משה בעשיית המנורה. אמנם משה השליך את הכיכר לאור, והמנורה נעשתה באש, אבל זה נעשה כאשר משה היה מכה בפטיש עליה. ואז בעצם היה סייעתא דשמיא, הוא היה באמת משהו די ניסי ששילב את ההכאה בפטיש של משה עם היווצרות הצורה של המנורה. ובעצם משה היה חייב לראות קודם את המנורה כדי לדעת איפה להכות בפטיש. אבל אחרי שהוא ידע איפה להכות, איפה שהגביעים, איפה הכפתורים, איפה שהפרחים, אז שם הוא היה מכה ואז נעשה מאליה. אומר המהר"ל שבעצם המדרש אומר את זה במפורש, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אשליך כיכר לאור והייתה נעשית מעליה כפתוריה ופרחיה ממנו, היה מכה בפטיש והיא נעשית. אז ברור שבאמת היה צורך בהכאה בפטיש, וכדי שמשה ידע איפה להכות בפטיש, היה צורך שהקדוש ברוך הוא יראה לו את המנורה בהר. אבל אז, בסוף הדברים אומר פה המהר"ל, עיקרון בסיסי בתפיסת העולם הרוחנית שלו. וכך הוא כל מעשה שפועל השם, אומר המהר"ל. הכל צריך פועל למטה, צריך תמיד התערותא דלתתא, איזשהו יוזמה, איזשהו עשייה, איזשהו השתתפות מצידנו. ואז השם יתברך גומר על ידו. ואותם דברים הוא אומר גם לגבי קריאת ים סוף, שרק אחרי שמשה הרים את ידו על הים ובקע אותו, אז הקדוש ברוך הוא גומר את פעולתו של האדם, ודבר זה ברור. כן, יש פה ממש עיקרון שלא רק שבנושא המצוות הקדוש ברוך הוא לא זה שמקיים את המצוות, וודאי עלינו לעשות אותם, אלא בכלל כל סייעתא דשמיא המשמעותית של הקדוש ברוך הוא תמיד זקוקה לאיזשהו התחלה אנושית, ורק אז הקדוש ברוך הוא גומר על ידינו. פה הערה יחסית קטנה של המהר"ל בהמשך בפרשת הבדלת הלוויים. רש"י מאיר יש פסוק מיוחד פה, פסוק יוטט בפרק ח', שבו מוזכרים חמישה פעמים בני ישראל בפסוק אחד. כתוב, ויקח את הלוויים תחת כל בכור מבני ישראל, זה פסוק י"ח, ואז, והאתנה את הלוויים נתונים לארון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, ולחפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. אז זה אומר רש"י קצת, אומנם פסוק י"ז, אבל הוא אומר, חמישה פעמים נאמרו בני ישראל במקרא זה, להודיע חיבתן שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד כמניין חמישה חומשי תורה. כך ראיתי בראשית רבה, והשאלה שנשאלת, למה זה חשוב דווקא כאן? למה זה חשוב דווקא במקום הזה שבו מובדלים הלוויים, והאם יש קשר לתוכן של הפסוק? אז שלב ראשון אומר המהר"ל, אולי זה ריצוי ללוויים. כן, כמה פעמים כתוב פה שוב את העיקרון של המהר"ל של קח את הלוויים, אומר רש"י, ככם בדברים, כי אי אפשר לקחת בני אדם, בני אדם הם אובייקטים, בני אדם הם אנשים, חוויות, הרגשות, מחשבות, לא לוקחים אנשים כמו שלוקחים חפצים. אנשים לוקחים בדברים, משכנעים אותם, מדברים על ליבם, אז גם כאן יש דברי ריצוי שמשה אומר ללווים, אשריכם שתזכו לחפר בני ישראל, שהם שקולים והם מחובבים כחמישה חומשי תורה. אבל אחר כך הוא מסיף יותר, בעצם זה לא סתם שבני ישראל הם כחמישה חומשי תורה. יש פה עוד יותר, כתוב כאן, ולא יהיה בני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. אחד התפקידים של הלוויים היה שמירת המקדש, ובעצם הם שמרו שלא יהיה קצף על בני ישראל. ואז חשוב להזכיר שכל אחד מישראל חשוב כחמישה חומשי תורה. באמת ככה ההלכה אדם שמת זה כאילו נשרף ספר תורה, ומי שרואה יציאת נפש חייב לקרואה, והסיבה שמופיעה שם בגמרא שזה כמו ספר תורה שנשרף. זאת אומרת, באמת כל אדם ישראל הוא פרשת תורה שלמה, ולכן לא סתם כאן מוזכר החיבור הזה בין בני ישראל לבין חמישה חומשי תורה. והדבר הזה הוא בעצם העניין כאן, שהלוויים מוזהרים לא רק כדי לרצות אותם על תפקידם החשוב, אלא גם מוזהרים לשמור על בני ישראל מפאת חשיבותם כספרי תורה. יש עוד נקודה אחת בפרשת החצוצרות שהיא ממש שוב הערה קטנה. החצוצרות שימשו למקרא העדה ולמסע את המחנות, והיה הבדל למקרא העדה. אם באחת התקעו, אז ונועדו עליך הנשיאים, ראשי שבטי ישראל, ותקיעה בשתי החצוצרות גרמה לכך שכולם נקהלו, ורקיל את הקהל תתקעו ולא תריעו, וכולם, כל העדה נקהלה. אז מסביר פה המהר"ל באמת מה העניין הזה, שקודם כל מסביר את ההבדל עצמו, שתקיעה בחצוצרה אחת זה היה הקהלת הנשיאים, ותקיעה בשתי חצוצרות זה היה הקהלת הקהל כולו. אבל מה העניין פה, חוץ מאשר שחייבים לעשות איזושהי הבחנה, כדי שלא יתבלבלו, צריך לדעת מתי מקילים את כולם, מתי מקילים רק את הנשיאים. אבל הוא אומר שיש פה איזה עניין חשוב מאוד, שבאמת הוא רוצה לבטא את החשיבות של הנשיאים, שהנשיאים שקולים ככל העם, ולכן תקיעה בחצוצרה אחת זה סימן לנשיאים, ובשניים ביחד זה גם הנשיאים וגם העם, כי שניהם שקולים. זה מה שהערה קטנה, אבל נחמדה. בכל אופן, בהמשך הוא מזכיר את הדבר שכבר הזכרנו בפרשת המקושש, שמכך שהמסע הראשון הוא בשנה השנית, בחודש השני, ב-20 בחודש, נעלה הענן מעל משקל העדות, ויסעו בני ישראל למסעים במדבר סיני, וישכון הענן במדבר פרן, שזה המסע הראשון מאז שחנו בראש חודש סיוון, שנה לפני כן, במדבר סיני, לפני מתן תורה. זאת אומרת שהם חנו בהר סיני שנה שלמה, מראש חודש סיוון עד כף אייר, שנה שלמה פחות 10 ימים, ופה הוא מזכיר ככה בצורה מאוד פשוטה, כמשפט הנושא אישה, ששם נאמר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח, כך כל אותם 12 חודש, אחרי מתן תורה, היו נחים ולא נושאים ומטולטלים, רק הכל דרך שמחה. ככה הפירוש שלו, רק כמובן שיש לנו פה בעיה של 10 ימים, ופה הוא אומר משהו מאוד עקרוני, שנבין שגם הנסיעה עצמה, הנסיעה הזאת של נסיעת דגלי ישראל במדבר, היא נסיעה של כבוד וגדולה. ולא היה כבוד כמוה, ודגלו עליי אהבה. ולכן גם הם כלולים באותם ושימח את אשתו אשר לקח. בכל זאת יוצאים לחופש. חלק מזה זה עניין של המסע, וגם המסע הוא חלק מהשמחה שישראל והקדוש ברוך הוא סמכו אחרי מתן תורה. מכל מקום הוא רק אומר, בכל זאת, אם לא נלך לפי הפירוש הזה, סך הכל שני שליש של החודש הם היו עדיין בהר סיני, ולכן זה נחשב כאילו כל החודש כולו, ולכן הפירוש שלו לגבי השהות הזאת כלשימח את אשתו עומד על תילו. יש כאן דבר נוסף בהמשך שגם הוא יוצא מתוך הדברים שמשה רבנו אומר ליתרו בעקבות המסע הזה, כן? גם יתרו מלווה את עם ישראל מלפני מתן תורה עד המסע הזה. כאן ממש אחרי שכתוב ויסעו, אמר ויומר משה לחובב בן ראואל המדייני, חותן משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, לך איתנו ואיתנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. ואז יתרו אומר שלא, שהוא הולך אל ארצו ואל מולדתו, ומשה מבקש ממנו, ועדיין יתרו עומד בדעתו. הדברים לא כתובים כאן, לא כתובים במקומות אחרים. מכל מקום, ההתבטאות של משה זה נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם. ורש"י מעיר על זה שהביטוי נוסעים אנחנו, משה כולל את עצמו יחד עם כלל ישראל, שכולם הולכים אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם. כלומר, בפשטות נראה כאילו משה מבין שגם הוא נכנס לארץ ישראל. אומר ככה, ופני מה שיתף משה עצמו עמהן, עדיין לא נגזרה גזרה עליו, וכסבור שהוא נכנס. כן? כך באמת פשוט. אנחנו עדיין לפני פרשת חוקת, עדיין לפני מי מריבה, אין סיבה לחשוב שמשה לא ייכנס לארץ. אבל המזרחי וגם המהר"ל פה שואלים, בכמה וכמה מקומות כבר הזכיר רש"י, שמשה רומז, או בדבריו של משה נרמז, שהוא לא ייכנס לארץ. המקום הכי ברור זה סוף שירת הים, תביאים ותיטעים ובר נחלתך, אומר שם רש"י שהוא נתנבא שלא יביאם לארץ אלא אחר יביאם. או כאשר משה מתבקש לשליחות של להוציא בני ישראל ממצרים, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא שלח נא ביד תשלח, ורש"י שוב מאיר שמה שזה רמז ביד מי שסופו להכניסם לארץ. אז מצד אחד משה מדבר באופן שהוא כביכול מודע לכך שהוא לא זה שיכניס את ישראל לארץ, מצד שני הוא משתף עצמו עמהם, כי עדיין לא נגזרה גזרה. גם הפסוקים שהזכרתי מספר שמות, עדיין לא נגזרה גזרה, מדוע שם נרמז שמשה לא ייכנס לארץ. והמהר"ל בעצם יש לו שני הסברים לכך, האחד מופיע כאן והשני מופיע במי מריבה. הם וריאציות בערך על אותו נושא, אבל הן קצת שונות, ואני רוצה בכל זאת להתייחס לשתיהם, משום שבאמת גם פה יש איזשהו תפיסות יחסית עקרוניות. אז הוא אומר כאן, במקרים האלה שהזכרתי, תביאימו ותתאימו, שלחנה ביד תשלח, ההתבטאויות הללו ההתבטאויות בזיקה לקדוש ברוך הוא, כשהוא היה מדבר עם השם יתברך. וכיוון שהוא ידע שיש עליו עונש שלא יכניסם לארץ, אז כשהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא חייב לדבר עם הקדוש ברוך הוא כפי הגזרה שהקדוש ברוך הוא גוזר עליו. אז היה מדבר כפי העונש שהוא עתה בו. וודאי אסור לעבד של מלך לזלזל במלך וכאילו להתעלם מכך שהוא עונש אותו, או לקחת בחשבון שהוא יכול לפייס אותו. ודאי כל זמן שהוא לא התפייס עם המלך, אף על פי שאולי הוא חושב שהדבר הזה אפשרי, שהגזרה היא לא תקיפה כל כך שאי אפשר לבטל אותה, עם כל זה, כל זמן שהגזרה קיימת והוא לא הצליח לבטל אותה, אז ברור שהוא חייב להתנסח באופן שהוא לוקח בחשבון את הדבר הזה. אז לכן כל מקום שהיה מדבר עם השם יתברך, היה מדבר כפי העונש, אף על פי שלא נגזרה גזרה בצורה מוחלטת, אבל עם כל זה הוא ידע שזו הכוונה, זה רצון השם. אבל כשהיה מדבר עם יתרו, בכלל עם בני אדם, אז כאן, כיוון שלא נגזרה גזרה, ובעיקר הוא מסביר פה מה פירוש לא נגזרה גזרה, המשמעות היא שהיא לא יצאה בנבואה שמחייבת כלפי כל עם כולו, אלא היה פה איזשהו הרהורים או כוונות, לא נתפשטה הגזרה ונתגלתה, זה עדיין רק אצל השם יתברך, אז היה סבור משה רבינו על אבא שלום שזה יתבטל. ולכן פה הוא מדבר בשפה של נושאים אנחנו. שם בפרשת חוקת הוא אומר את הדברים בצורה קצת יותר רחבה, הוא נותן פה איזושהי תפיסה מעניינת, קודם כל לגבי מה הפירוש גזרה ומה האפשרות שדברים יתבטלו. אז הוא אומר, קודם כל יש, צריך לדעת, יש שלושה מצבים. המצב הראשון הוא קודם הגזרה. זה מצב אחד, תכף נראה מה המשמעות שלו. המצב השני הוא כשיש כבר גזרה, והגזרה היא בלי שבועה. והמצב השלישי זה גזרה, גזר דין בעצם, גזרה זה גזר דין, שיש אימו שבועה. זה שלושת המצבים. ואז הוא מפרט מה המשמעות של שלושת המצבים הללו. קודם גזר דין, מה פירוש קודם גזר דין? קודם שיש גזרה ממשית שהגזר הקדוש ברוך הוא שכך יהיה, אלא יש איזו כוונה כללית שכך הוא רוצה לעשות, וזה מה שאומר המהר"ל, נקרא שזה הדבר עלה במחשבתו, אז לא צריך כל כך תפילה וזכות גדולה כדי שתתבטל הגזרה. כי יש פה אפשרות, זה עדיין בהירורים, זה עדיין בעיצוב, זה עדיין לא הוכרע סופית, ועדיין לא יצאה הגזרה לביצוע, אז פה יש אפשרות של תשובה, תפילה, זכויות שיבטלו את הגזרה. אבל אם כבר נגזרה, אבל עדיין אין שבועה, אז אי אפשר שתתבטל, אומר רשם המהר"ל, אלא על ידי תפילה וצעקה גדולה וזכות גדול. עדיין, הקדוש ברוך הוא מוכן לשנות, אבל זה דורש כבר מאמצים רבים יותר, תפילה וצעקה גדולה וזכות גדול. אבל אם כבר יש גזר דין עם שבועה, אז לא תועיל לא תפילה ולא צעקה. ואומר המהר"ל, זה תמצא כגון אילו החילוקים. באדם אפילו אפשר למצוא דברים כאלה. לפעמים אדם חושב לעשות דבר, ועדיין זה עדיין במחשבה יורים. אבל אם הוא כבר החליט, גמר לעשות, אז הוא מוציא את הדבר בפה. זה מה שאמרנו פה, שיש כבר גזרה. והכי תקיף העניין הוא כשהוא נשבע שיעשה דבר פלוני, עניין פלוני. אז ודאי הדברים לא ישובו אחור, ובדיוק אומר, כן, כביכול, כלפי מעלה. יש עולה במחשבה, לפני שהוא גוזר, יש גוזר, ויש גזר דין שיש עמו שבועה. ולכן זה שלושה מצבים שונים, וקודם שנגזרה גזרה, עדיין משה רבינו יכול לדבר על כך שהוא יכול לפייס. אז מה זה שהוא אומר שלח לה ביד תשלח? מה זה שהוא אומר תיבאמו ותתאמו? פה אומר המהר"ל, כלומר בפרשת חוקת, אומר חילוק אחר. לא, הוא לא מחלק בין אם מדברים עם הקדוש ברוך הוא לבין אם מדברים עם העם, אלא אומר משהו אחר לחלוטין. אומר, שני המצבים האלה זה לא שמשה באופן ישיר אומר מישהו אחר יכניס אותם לארץ. כשהוא מדבר באופן כללי מה יקרה, כיוון שאומר את הדברים בנבואה, הנבואה הרי לוקחת בחשבון את האמת. אז נרמז בדבר, אנחנו רטרואקטיבית יכולים להבין תביעינו ותטעינו ולא על ידי עצמו. הוא אומר, אבל תשלח, מי שסופו להכניסם לארץ, השפה שלו סובלת גם באמת את התוצאה הסופית שהוא עצמו לא נכנס, אבל באופן פשוט, אם לא היינו יודעים את הסוף, או אם באמת משה רבינו היה מכניס את ישראל לארץ, לא היינו עושים את הדקדוק הזה. השפה שלו כנביא, הנבואה, היא אמיתית ומוחלטת, ולכן היא כוללת בחשבון, או כוללת לא בחשבון, היא כוללת את המציאות, את מה שיהיה באמת בעתיד, ואז הוא מתנבא באמת שלא יביאם לארץ, אבל זה לא בגלל שבאמת הוא חשב שכך יצא ושבהכרח זה כך ושאי אפשר לשנות את הדבר על ידי תשובה, תפילה וצעקה, אלא שבאמת הנבואה חייבת להיות אמיתית, ולכן היא תואמת את מה שקרה בסוף, שבאמת משה רבינו לא הכניס את ישראל לארץ, אבל זה לא שהיה פה משהו שזה לא עצמו הייתה הגזירה, ולכן עדיין העקרונות שהזכרנו קודם, שכל זמן שאין כאן גזירה עם שבועה, יש איזשהו אפשרות שהדברים ישתנו. וכאן אנחנו עוברים באמת לפרשה הקשה של סוף הפרשה שלנו, שקברות התאווה, כל העניין הזה של שר תאווה וההתמודדות של משה עם הדברים, באמת החלק הקשה כאשר משה בעצם מגיע למשבר המנהיגות הגדול, פונה לקדוש ברוך הוא, למה הראות על עבדך, למה לא מצאתי חן בעיניך וכולי, ותוך כדי הדברים, מאין לי בשר לתת כל העם הזה, כי בכל היום למורת לנו בשר ונוכל, לא אוכל לנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי חבד ממני, ואם ככה את עושה לי, הורגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך. כן, יש פה ביטויים מאוד קשים, אם אני כבר מוצא חן, אז בבקשה, תיקח אותי, ואל הראה ברעתי, חזל אמרו שזה תיקון סופרים, ברעתם, בכל מקום, הדברים קשים מאוד, ורשי פה מביא את חזל, אם ככה את עושה לי, פונה לקדוש ברוך הוא בלשון נקבה, את ולא אתה, הורגני להרוג, ו... אז זה אומר רשי, תשש כוחו של משה כנקיבה, כשהראו הקדוש ברוך הוא הפורענות שהוא עתוד להביא עליהם על זאת, אמר לפניו, אם כן, הורגני תחילה. כן, יש פה שני שלבים, א', באמת ההתייחסות לביטוי את עושה לי, וגם לבקשה הזאת, למשאלה הזאת, הורגני להרוג, שרשי מדגיש שהורגני להרוג, זה לא בגלל שאני לא מסוגל יותר לשאת אותם, אלא בגלל שאני לא אוכל לשאת את הפורענות שהקדוש ברוך הוא עתיד להביא להם. זה לא מסירות נפש רק כדי לא להיות איתם, אלא מסירות נפש למנוע את הפורענות, כי זה מה שרשי אומר פה, כשהראו הקדוש ברוך הוא הפורענות שהוא עתיד להביא להם, אז אמר לפניו, אם כן, הורגני תחילה, ולמה זה הפשט נראה בהמשך, אבל תחילה תשש כוחו של משה כנקיבה. זה באמת הרמב"ן שואל מיד, הרי פה לא כתוב שמשה הוא כנקיבה, אלא הוא מתייחס לקדוש ברוך הוא בלשון נקיבה. כלפי הקדוש ברוך הוא אומר, את ולא אתה. אז מה הפירוש פה שתשש כוחו של משה כנקיבה? אז יש מפרשים, באמת, בין הראשונים, הראש, פסקוני, שתשש כוחו של משה, והוא לא יכל לגמור את המילה אתה, אז נשאר רק את. אז זה אומר המהר"ל, ביטוי שלו, כנראה פירוש זה אינו נגמר, כן? בימינו היינו אומרים, זה לא מתחיל בכלל, אז הוא אומר, זה אינו נגמר. כלומר, אם זה אתה הולך, סוג כזה של פירושים אתה הולך לתת, אז אין לדבר סוף, כן? זה אבסורדי. אז מזרחי פירש את זה קצת אחרת, ואם ככה, אם ככה, את עושה לי, אתה עושה אותי לאט, אתה עושה אותי לנקבה. כן? גם זה דרשה יפה, וגם זה כמובן המהר"ל לא מקבל. ופה מסביר המהר"ל משהו אחר, והוא מאוד מאוד מעניין. הוא אומר בעצם, המפתח להבין מה קורה פה למשה רבינו, הוא שהמציאות שלו עכשיו היא לא במלוא עוצמתו. כל ההתמודדות שלו פה עם המשבר הגדול הזה, והדרך שבה הוא מנסה להוביל את הדברים היא בעצם דרך שאינו מבטאת את כל עצמתו של משה. הוא אומר ככה, מאחר שהיה תשש כוחו של משה כנקיבה, כיוון שהוא היה במקום של חולשה יחסית, אז הוא לא היה יכול להסתכל להיות במדרגה של מפגש עם הקדוש ברוך הוא שהיא מדרגה של אספקלריה המהירה. ולמה חשוב אספקלריה מהירה? כי במדרגה הזאת של אספקלריה המהירה, שם נעשים הניסים הנפלאות בכוח שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא. כן, כיוון שמשה לא היה במדרגה הזו, כיוון שתשש כוחו, אז הוא ראה באספקלריה שאינה מהירה, שממנה לא נובעים הניסים הנפלאות, ולכן היא יחסית חלשה יותר, ולכן היא נקראת בלשון נקבה. זאת אומרת, בגלל שמשה היה במדרגה נחותה יותר, הוא פנה אל הקדוש ברוך הוא בלשון נקבה, שזה משקף את האספקלריה שאינה מהירה, ולכן היה פה בעיה של היכולת, וכל ההמשך של הדיון פה, עד כמה יעשה הנס או לא יעשה הנס, משה הרגיש שהוא לא במדרגה להמשיך את הניסים לעולם, וזה בעצם המפתח לדברים. כלומר, באמת, הביטוי, כמו שצודק הרמב"ן, הביטוי עד פה, לשון נקבה מופיע כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל זה שמשה רבינו מדבר כלפי הקדוש ברוך הוא בשון נקבה, נובע מכך שתשש כוחו של משה עצמו כנקבה. ואז, בהמשך הדברים פה, מזכיר רש"י, שהבקשה הוגני נהרוג היא לא בגלל שהוא לא יכול יותר לשאת את העם כי כבד ממני. כאן לכאורה פשוטם של המקראות מדברת על משבר, אני לא יכול יותר. נוכי הריתי את כל העם הזה, מה פתאום? אני צריך לשאת אותם כאשר ישא עומד את היונק על האדמה אשר נשבעת על אבותיו, כבד ממני. אם זה אתה משאיר אותי פה לבד, אז תהרוג אותי. ואז באמת הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אשאיר אותך לבד, אספה לי 70 איש, כך אפשר היה להבין כפשוטם של דברים, ומפשוטם של דברים הללו מוציא רש"י, כשהוא אומר שכל הביטוי הוגני נהרוג, זה רק שהראו הקדוש ברוך הוא הפורענות. ואז אומר ככה המהר"ל, למה רש"י מפרש כך? לא רק כדי להגן על דמותו של משה, הוא אומר שאין לפרש כמשמעו, משום שאין שום סיבה שהקדוש ברוך הוא יהרוג אותו, הרי משה לא חטא. ועוד הוא אומר, כי זה דבר גדול להיות מבעד ביסורין, ומה הורגני להרוג, מה פירוש פותו משה רבינו לא מוכן לשאת את ההתמודדות הזו. ולכן, ברור שכאן הבקשה הזאת, המשאלה הזאת, זה כדי להימנע מהפורענות שעתידה לבוא עליהם. ואיפה מוזכרת פה הפורענות? אז אומר המהר"ל כך, כי שכאשר משה רבינו אומר לא אוכל לבדי שאת אתכם, כלומר שיש פה איזשהו מקום שמשה אומר זה עד כאן, לא מסוגל יותר, המצב הזה שמשה רבינו אומר עד כאן לא מסוגל יותר, גורם לכך שרטרואקטיבית או לא רטרואקטיבית, זאת אומרת שבעצם יוצא מצב שעם ישראל נמצא פה מצב קשה מאוד, משום שהוא בעצם גורם לכך שמשה במרכאות נשבר, ואז יוצא שהתרעומת שלהם היא לא תרעומת שיכולה להיספג ולהיות מוכלת על ידי המנהיגות. ברגע שבעצם יוצא שהתרעומת שלהם עוברת את הגבולות, אז זה מחייב פורענות כלפיהם. ואף על פי שלא מוזכרת פורענות בצורה ישירה, אין ספק שכתוצאה מהמשמעויות של התרעומות שלהם, תימשך להם פורענות. נכון שאם משה רבינו היה מסוגל לעמוד בזה, אולי לא הייתה מגיעה פורענות על התרעומת הזו, אלא אולי עם סיבות אחרות, אבל בכל מקום, אז זה מה שהוא אומר למשה רבינו, הוא אומר, אם אתה תשאיר אותי לבד, אז אני לא יכול לעמוד בזה, ואם אני לא יכול לעמוד בזה, אז תבוא עליהם תרעומת, כי הם שוברים את המנהיגות שלי, ואתה תהיה חייב להעניש אותם, אז בוא תפתור את זה בצורה אחרת, תגרום לכך שאני אוכל לעמוד בזה, תוסיף לי עוזרים, תוסיף לי את 70 איש הזקנים, כך שאני אוכל לעמוד בזה, אם אני אוכל לעמוד בזה, אז התרעומת שלהם תוכל להיות מוכלת בתוך המנהיגות הקיימת, ולא נצטרך להזדקק לכך שתבוא עליהם פורענות. כן, אם ככה אתה עושה לי, להיות אני לבדי נושא, הרי מזה תימשך להם פורענות, אם זה מה שאתה רוצה, אז אורגני תחילה, ואני לא רוצה לראות את הפורענות שתבוא עליהם, ולכן באמת הקדוש ברוך הוא נענה לו, ולא משאיר אותו לבד, ומוסיף לו את 70 איש הזקנים. טוב, יש עוד כמובן דברים רבים, במיוחד חשוב לשים לב לדברים שמסביר המהר"ל לגבי עצם הטענה של משה כלפי הקדוש ברוך הוא, מה שרש"י מביא פה את המחלוקת של רבי שמעון בר יוחאי ורבי עקיבא, אבל עד כאן להפעם, שבת שלום.